שהאישה היא הוא תהליך, או הגמרא מבררת לנו את המהות של האיש, את המהות של האישה, כמו שהרמח"ל בתפארת ישראל מרגיל אותנו איך לקרוא דברי חז"ל. דברי חז"ל יותר מאשר הם מתארים תיאור סיפורי, הם בעצם מתארים עניינים, עקרונות רוחניים. ובעיקר כאן בסוגיה הזאת של בריאת האיש והאישה, אנחנו לומדים בעצם מה זה איש, מה זה אישה, מה זה שכל, מה זה רגש, וזה לא דבר פשוט. הוא מורכב מהמון מחשבות שצריך בסוף לחבר אותם ביחד. ועובדה שהגמרא לא רוצה להגיד לנו ככה זה שכל, ככה רגש, ובזה נגמר הסיפור. יש פעם מסע ומתן. המהר"ל אומר שכשהגמרא מתארת 12 יום הווה יומא, היום של בריאת האדם כלל 12 שעות. שעה הראשונה הוצבר עפרו, שעה השנייה נעשה גולם, שעה השלישית נפחה בו נשמה, כן? המהר"ל אומר לא קרה שום דבר בשעה הראשונה, לא קרה שום דבר בשעה השנייה. יכול להיות שקרה, אבל זה לא מעניין אותנו, לא בשביל זה באה הגמרא. אלא הגמרא מלמדת אותנו מהם האלמנטים היסודיים של בריאת האדם. ממה הוא מורכב? זה כמו ללמוד פיזיקה. אז אם אנחנו פעם אחת רוצים להבין ברגש ושכל, אז קודם כל צריך ללמוד את היסודות של רגש ושכל. וזה היה נכון ויהיה נכון תמיד. כל מה שאומר כאן, כל מה שאומרת הגמרא, זה דברים שצריך ללכת איתם כל הזמן. זה אי אפשר... כל השאר צריכים להסתדר עם זה. בפעם הקודמת למדנו שגם למאן דאמר פרצוף בפסקה קצדיק ג', הגמרא אומרת היינו דכתיב אחור וקדם צרתני. אז למדנו שגם למאן דאמר שהרגש והשכל הם שני פרצופים, כלומר שני כוחות בפני עצמם, בכל זאת יש ביניהם יחס של אחור וקדם. אחור וקדם צרתני, כלומר יש פרצוף אחורי, פרצוף קדמי, כי האיש והאישה נבראו עם פרצופים לצדדים שונים, וזה אומר שיש, כן? ושם הסביר הרב את היסוד של הרגש. מה זה הרגש בעצם? והרב מאוד מאוד הדגיש, כן? כתב הרב, קרבת אלוקים במעשה ועבודה לאדם אפשרית לייסד רק על פי תכונת הרגש, שהוא גם כן יציר כפיו של יוצר כל. והקבלת האדם את קונו לפי ערכו בטעם הרגש, כלומר זה שהאדם מקבל את פניו של ריבונו של עובד את השם רק על פי תכונת הרגש, לפי ערכו בטעם הרגש, כאילו סובייקטיבי, לפי איך שהוא מרגיש, איך שהדברים מתקבלים אצלו. יש איזה סוגיות מאוד מאוד יפות, אולי פעם יצא לנו ללמוד על זה, שהגמרא אומרת אני בריאה וחברי בריאה, אני מלאכתי בעיר, ואתה, והוא מלאכתו בשדה. כל אחד יש לו את התכונות שלו. זה שרובן ככה עובד את השם, אסור לחכות אותו. אצלו זה טוב, אצלי זה לא טוב. כן, אדם צריך לדעת שיש ערך גם לסובייקטיביות שלו. עבודת השם של כל אחד היא, יש לזה ערך מאוד גדול, כי האדם בסוף צריך לעבוד את השם לפי מה שהוא, לא לפי מה שאמרו לו שצריך להיות. אז הקבלת האדם את קונו לפי ערכו, בטעם הרגש, היא עבודה שהרבה פינות התורה נוסדו עליה. לכן נאמר בהשגת אדון הנביאים, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אז הבאנו את הפסקה בברכות א', נכון, אין לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמיים, שנאמר יראת השם היא אוצרו. מה זאת אומרת? בבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא אין אלא יראת שמיים? הקדוש ברוך הוא שמח לאסוף את התורה שלנו, את המשניות, את הגמרות, הסוגיות שאנחנו לומדים. מה זה אלא יראת שמיים? הרב הסביר שיש שני סוגי השגות. יש השגה שהאדם תופס את הדברים כפי שהם מחוץ לנפש, נכון? יש לכם את זה? כן. יש שישכיל לאדם בהשכלות אמיתיות, אבל ישתדל לסדרם לפי מה שעומדות מחוץ לנפש, ובזה לא יבוא עוד לתכלית העומק של ההכרה האמיתית. והדגש פה, שכשאדם מצייר את הדברים כביכול באופן אובייקטיבי מחוץ לנפש, לכאורה, דבר אחד יש לו. יש לו ידיעה. האדם הזה מאוד אינטלקטואל. הוא מכיר את הדברים למיטתם ישר והפוך. לא חסר לו בידיעה. אתה יכול להגיד שחסר לו בחיות של עבודת השם. אבל חסר לו בידיעה? לא, הרב אומר שחסר לו בידיעה. זה לא נקרא לדעת. ובזה לא יבוא לתכלית העומק של ההכרה האמיתית. למה? כאן הרב זרק לנו פצצה, מפני שאין האדם מוכשר לדעת כל נשגב, כי אם כפי הערך שהדבר מצויר ביחוסו לנפשו. אין כזה דבר ידיעה אובייקטיבית. מה שהקדוש ברוך הוא מסר לנו, הוא מסר לנו באופן כזה שהדברים התחברו עם היחס שלנו אליהם. לא, זה לא חופש דעות. יש שלב ראשון שהאדם צריך להכיר את הדברים כפי מה שהם. יחד עם זה אני אולי אקרא לך פסקה שמדברת על מה שאתה שואל. חבל שאין לכם פה... כן. בברכות ב' שאני אומר לכם, מישהו רוצה לראות את זה אחר כך, פרק ת', פסקה ר' כ"א, שם הגמרא אומרת, צדיקים יצר הטוב שופטם, רשעים יצר הרע שופטם. פסקה ר' כ"א, כתוב שם הרב, כוח המשפט, היכולת לשפוט דברים, הוא כוח של השכל. ולפי ההשקפה החיצונה, כלומר, זה באמת לא נכון, זה תפיסה מוטעת. לפי ההשקפה החיצונה, היה ראוי להחליט שמצד הכוח השכלי, אין חילוק בין מצב המוסרי של האדם. מה זה משנה איפה הוא נמצא? יש לו שכל, יש לו היגיון. הוא שופט בכוח ההיגיון, הוא בוחן דברים בכוח ההיגיון. כך שופט, אדם חכם, יש לו המון ידע משפטי, תן לו להיות בורר. הדבר תלוי באיכות שכלו וחריצותו. אמנם היה הדבר כן, לולא שהגדרים המוסריים אין בטבעם להיות עליהם מופת חותך. במוסר, בעיקר במוסר, קשה מאוד להחליט משהו, מה אתה יודע מה יותר מוסרי. נכון? אנחנו רואים את זה, ערבים, יהודים, כיבוש, לא כיבוש, הדברים שם מאוד מאוד קשה להחליט. מתמטיקה אולי כן. וסוף כל הראיות, במה תלוי הדבר? איך השופט מכריע? על פי ראות הדליבה, ככה נראה לו. על פי יושר הלב. על כן יש למהלך המוסרי של האדם תערובת גדולה עם הסכמותיו מצד השכל. הצדיקים שליבם טהור ומידותיהם ישרות, הם מכירים בשכלם את כל צדדי הטוב, ויצר הרע הוא שופטם. לא השכל שופטם. כן, אצלך יצר הטוב שופטם. זאת אומרת שהצדיקים, השפיטה שלהם היא אובייקטיבית, למה? כי ככה ריבונו של עולם רצה שאתה תכיר את המציאות דרך זה שאתה תלמד תורה ותבנה את המידות שלך, וכשיש לך יצר טוב, זה המהלך שככה הוא מתחבר לחיים בצורה אמיתית. זה נקרא אובייקטיבי. אובייקטיבי זה לא אדם שימצא מחוץ למציאות. כן? איך אפשר לדעת שהסברה שלך היא נכונה? השפת אמת אומר משהו על הפסוק, נכון? המלבים אומר משהו אחר לגמרי על הפסוק. אז מי צודק? מה זה, זה הפקרות? כל אחד זורק מה שהוא רוצה על הפסוקים, ומי אמר שזה אמיתי? הקדמת עיניי, היינו הרב מסביר בעריכות. איך אפשר לסמוך על... אם לא אכפת לך ואתה רוצה רק להתרגש, אין בעיה. אבל אם אתה רוצה לדעת את האמת, מניין שמה ששפת האמת אומר והפרי צדיק אומר, זה לא דברים ש... אולי זה צודק וזה לא צודק, איך אתה יכול לדעת? אלא ככה הדברים מתבררים. מה זה אמת? שאדם מלא מידות טובות, והוא מלא שכל טוב, ומלא בתורה, ומלא בהנהגות טובות, אז בערוגה הזאת, ריבונו של עולם מצמיח צמחים טובים. למה זה הגיוני? ככה, כי אדם צדיק, מה שנופל בתוך ליבו, מזה צומח צמח של צדק. ואי אפשר לקשות על זה שום קושיה. כי לימוד תורה זה משהו חי. כשאדם לומד תורה, מתקשר עם ריבונו של עולם, וההתקשרות הזאת היא מולידה היגיון ושכל והבנות ואינטואיציה וראות הדליבה ויכולת לתת עצה וגבורה ותושייה וכל מה שהמשנה באבות אומרת. אין דבר כזה, כן? הרב כתב את זה בחריפות. אי אפשר, אין כזה דבר השגה אובייקטיבית. מה זה אובייקטיבי? להיות נאמן לתורה. כשהחיים שלך מיושרים עם ריבונו של עולם, אז כל מה שנופל על... על, על, על השכל של האדם הזה, ממנו צומחים צמחי צדק.
האדם הפשוט, הוא לא
פרי צדיק,
הוא לא
אסתורט. זה בית. ודגלו על האהבה. הוא אומר, במקום ואהבת ואהבת, ותגלו עליי אהבה. אתה לא יכול לעשות מזה שיעור. כן, המהר"ל, מי שמכיר, נכון, מי שלמד איתי מהר"ל, אז המהר"ל אומר, אם אדם פשוט לומד תורה ויוצא לו סברה, אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? ותגלו עליי אהבה. מה הכוונה ותגלו עליי אהבה? התקיימה פה מצוות לימוד תורה. הוא יכול לברך ברכת התורה, זה לא ברכה לבטלה. אפילו שהוא אומר במקום ואהבת ואהבת, הפוך. אבל ללמד תורה הוא לא יכול, כי זה לא דבר אמיתי. מה יש פה? יש פה תורה, שהתורה יושב מול הפסוקים, והפסוקים בקדושה. אז יש פה עניין סגולי. אבל תורה אין פה. אתה לוקח את הדברים האלה, מלמד אותם לאחרים, אז מי שלומד את הדברים שלו לא יכול לברך ברכת התורה. אבל הוא לומד תורה. לכן שואל מיד המהר"ל שאלה שנייה. מה קורה? תלמידי חכמים שיושבים ולומדים תורה ביחד. שמה צריך בית המדרש התחליט שלו זה להוציא את האמת. איך זה יכול להיות? איך אנחנו בטוחים שהמהלך של בירור האמת הוא יוצא לפועל? אז בלימוד גמרא אתה איכשהו יכול להגיד שזה כמו חשבון, מתמטיקה, אתה יכול לברר. יש שם ביקורת מאוד חזקה, אבל מה בענייני אמונה, בענייני דעות, דברים מאוד יותר קשים. אז הרב מסביר, כל זה נכון אם התורה הייתה שכל נקי, אם התורה הייתה מתמטיקה, אבל התורה זה לא מתמטיקה. התורה זה מרחב של חיים שבתוכו צומחות ידיעות. בתוך זה אפשר, אני לא אומר, כשהרב כותב דברים בעין היה, אתה יכול לעשות, יש מישהו שכתב מילון הראייה, הדברים מאוד מדויקים. דברים מאוד מדויקים, יש בזה שבילים ופניות צדדיות ודבר עיקרי וטפל, ואי אפשר להגיד כל מה שרוצים. אבל חיי העולם נטע בתוכנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו להמשיך את התורה, ומה שאתה יכול להשוות, מה שאמר הפרי צדיק, כלומר מה שאתה יכול להשוות. גם אלה ואלה דברי אלוקים חיים, ואתה יכול להשוות ביניהם. אתה יכול לדעת מה הוא הדגיש ומה הוא הדגיש. אבל מה שאנחנו עושים פה, בעיקר אנחנו לומדים, אני קורא לזה את האלף בית. אם אנחנו ניגשים לצדקת הצדיק או לשפת אמת, בלי שאנחנו נטועים טוב באבני הבניין של האמונה, אז באמת אתה צודק, יש בעיה. אתה לא יודע למה זה קשור בדיוק. זה נראה לך, זה איזה הערה שלו. זה כמו לקרוא שוט, זה כמו שאתה שומע שוט על הלכות שבת. אם אתה לא יודע את הגמרות, אתה לא יודע מאיפה זה בא. אבל אם אתה יודע את היסודות, תמיד הרבה פעמים אני עושה, לוקח כמה פסקאות, גם באגרות, גם בעניין, לומד אותן, ואחרי שלומדים את זה טוב, אתה נופל על פסקה באורות, סוף סוף אתה מתחיל להבין. אתה לומד את הפסקה, אתה מבין בדיוק מה הרב רצה שם. מה הוא אמר, מה הוא לא אמר. אבל אם אתה מתחיל מאורות, אתה מגשש שם, מנסה להגיד משהו, אתה לא יכול להגיד כלום. אתה לא בטוח שמה שאמרת זה נכון. טוב. אני אקרא לכם ככה מהיר, עוד כמה דוגמאות סביב הנקודה הזאת של הרגש שמתערב בשכל. שוב בעין היה ברכות א', עמוד 36. גדול שימושה של תורה יותר מלימודה. למה חייבים לשמש ביחד עם הלימוד? כי אין השלמות הבאה מידיעת התורה נגמרת באדם, כי אם שיחקק בלבבו גודל ערכה ורומות כבודה. גודל ערך התורה זה רגש. אם אתה לא מעריץ את התורה, כל מה שאתה תלמד לא שווה. כן? דהכבוד הנודע בלב אל התורה הוא ידיעה שלמה מצורפת לכל הידיעות ומאתרת אותן. אם אתה לא תדע, לא תכיר בלבבך את העוצמה של התורה, לא תאריך אותה, לא תתבטא לתורה, לא תהיה מוקיר תורה, אתה בא עם שכל חילוני, אז חסר לך משהו בידיעה. וזה ההרגש אי אפשר לבוא בלב, כי אם בפועל על ידי השימוש המעשי של תלמידי חכמים. הנה שוב, אנחנו רואים עד כמה הרגש, אנחנו באנו מתוך זלזול הרגש, רואים שהרגש הוא כלי חשוב בהשתתפות של האדם בה, כי זה נקרא לדעת, אין שכל. אני רק רוצה לחזק אצלכם את ההכרה שזה עיקרון, זה עיקרון שהרב חוזר עליו בלי סוף. זה לא איזה גחמה שפעם אחת הוא כתב עליה. עיקר השלמות תלוי בחוזק הקניינים הרוחניים ולא בגודל ציוריהם. מה זה גודל ציוריהם? הוא יודע שס. לא בזה תלוי הידיעה שלך, אלא במה? בגודל וחוזק הקנה נימור, עד כמה זה קנוי אצלך בלב, עד כמה אתה מזדהה עם התורה. כי אף אם תגדל ההרגשה בציורים רבים, בגדולת השם יתברך ודרכי השלמות, מכל מקום, כל זמן שלא יהיו קבועים יפה בנפש, לא יגיע לשלמות. ולזאת התפלל כל חסיד. טוב, בואו נמשיך הלאה. אנחנו מדלגים בעמוד 120 בברכות א', פסקה למד זין. מה? בעמוד 36, פסקה פז. בכלל, הכל מתחיל מהרגש. אנחנו, מה אנחנו בונים? אנחנו, את הרגש התמים, הילדותי, אנחנו בונים אותו בעזרת השכל, לא הפוך. אנחנו לא לומדים בשכל ומנסים על ידי זה לבנות את הרגש. אלא אנחנו קודם כל, הלוואי וזה יהיה ככה, מי שיש לו גרסא דינקותא, והוא חי במקום של תורה, אז החיים אצלו מתחילים מזה שקודם כל יש לו תמימות של אהבת השם. אחרי זה הוא רוצה להבין את זה. וכל ההבנות מוסיפות לחזק את היראת שמיים שלו. אם זה הפוך, זה בעיה. שיהיה לו גרסא דינקותא, זה רב כותב שזה מהלך בעייתי. כן. ההתאות
עם הלימוד, זה נותן לאדם
הרגש
הזה של הלימוד, זה נותן לאדם את ההבנה השכלית?
כן, כן. אם אתה לא, אם לא אהבת פעם אף אחד, אתה לא יכול להתפסף על אהבה. מה תגיד על אהבה? תגיד, טוב, יש פסקה ברב שמדבר על אהבה ככה, פסקה שדבר, ואתה סתם תגיד שטויות באוויר. אתה לא מבין את זה מבפנים, מהכרה פנימית, אין לך בכלל סברה בזה, אתה מבין? אז תיקח את הדברים, תשחק בהם קוביות, ולא תבין כלום. אהבה דורשת הזדהות, אם אתה רוצה לפתוח נושא שקוראים לו אהבה, אחרי זה לעשות מחקר על זה. מתי זה מתחיל, איך זה נגמר, ממה זה קורה, אתה לא יכול, אם לא אהבת. ההכרה פנימית משפיעה על האובייקטיביות שלך? כן.
באמת, כאילו, אנחנו רואים שהרגש כל כך חשוב, אז למה זה מצטער שבלימודי התורה הם, כאילו, באנו בגישה מלכתחילה, שאנחנו, השאיפה להיות שכלי כזה, ומאיפה זה נובע? יש לזה בסיס במציאות.
נכון, עכשיו עברנו לצד השני. כתוב שחסידים הראשונים היו שותים יש. ככה המקובץ החסידים היו שותים יש, עליו האמינה. יש לרגש חשיבות. אנחנו באנו עם עמדה שהשכל הוא חשוב. פתאום רואים שגם לרגש יש חשיבות. אנחנו צריכים לשאול על הסוגיה, להבין טוב את החשיבות שלו, ולהבין למה יש לזה מקום. אחרי זה נחזור חזרה לשכל ונראה מי עומד קודם. קודם כל צריך להבין טוב כל אחד מהיסודות. אחרי זה נראה את האישור ביניהם. אז בואו נמשיך במהלך של הגמרא. בפסקה קוף צדיק וו ממשיכה הסוגיה. והגמרא שם שואלת ככה, בישלמה למאן דאמר פרצוף, היינו דכתיב, זכר ונקבה אברהם. מי שאמר שגם הרגש וגם השכל הם פרצופים, זה מאוד מובן, למה כתוב זכר ונקבה אברהם, למה? אומר רש"י, משמע תחילת בריאתם, שניים היו. מי שאומר שזה הרגש הוא זנב, אז לא היה שתי בריאות, ברור בריאה אחת, עם ראש וזנב. אז זה מאוד מתאים, למאן דאמר פרצוף, זכר ונקבה אברהם. למאן דאמר זנב, מהי זכר ונקבה אברהם? אז למה כתוב זכר ונקבה אברהם? סותר את הרצת הגמרא, כי דרבי אבאו רמי, זכר ונקבה אברהם, וכתיב, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, סתירה בגמרא. הנה רואים פסוק נוסף, שם כתוב בצלם אלוקים עשה את האדם. מה זה עשה את האדם? יצירה אחת. אז מה זה? הכיצד? מתרץ. רבי אבאו בתחילה עלה במחשבה לברות שניים, ולבסוף לא נברא אלא אחד. כלומר, הקדוש ברוך הוא בהתחלה עלה לו איזה רעיון כזה, שהוא רצה לברות אותם שניים, בסוף מה הוא החליט? לברות אותם אחד, נכון? רגע, אז קודם כל זה מתאים למאן דאמר זנב, למה? כי בסוף מה הייתה הבריאה? מה עיקר הפסוק שמתאר את בריאת האדם? כן? כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אז מה זה זכר ונקבה אברהם? לא, זה מה שהקדוש ברוך הוא בהתחלה חשב לברוא. עכשיו, מה שהקדוש ברוך הוא חשב בהתחלה מאוד חשוב, תכף אנחנו נראה מה זה אומר בעצם. איזה רעיון עומד מאחורי התיאור הזה של בריאת... הקדוש ברוך הוא ודאי לא חשב, התפלק לו ופתאום. זה פשיטה שאין זאת הכוונה. מיעוט הדמות של הנקבה מתייחדת בכוח הרגש המתגבר על השכל והמשפט, נכון? חזרנו על ההגדרה. זוכרים את ההגדרה? מה ההבדל בין האיש והאישה? לא בשאלה עד כמה האישה אינטליגנטית ועד כמה האיש הוא רגשי, אלא בשאלה מה גובר על מה? מה בסופו של דבר מכריע? אף אם נאמר שתכונת השלמת הרגש אינה שיעור קומה לעצמה. עד עכשיו דיברנו על החשיבות של הרגש למאן דאמר שני פרצופים, נכון? ראינו למה זה כל כך חשוב, זה חשוב בעבודת השם. אבל מה למאן דאמר שזה זנב, אז זה נראה פחות חשוב, נכון? כי מה זה הזנב הזה? זה צורת התבוננות של האדם על המציאות, כשהוא לא חושב עד הסוף, כשהשכל נחלש, אז הוא פתאום מתייחס לדברים באינטואיציה, ברגש. אז צריך לברר מה המקום של הרגש, למאן דאמר זנב. אף אם נאמר שתכונת השלמת הרגש אינה שיעור קומה לעצמה ואינה בה כי היא מקץ ושיעור של השכל בהיחלשו, על כן אין ראוי לומר שזאת היצירה, יצירת פרצוף בפני עצמו. אמנם הכי יש להכחיש שדברים גדולים ופעולות רבות יצאו לטובת האנושות החומרית והרוחנית על ידי מציאות הרגש והשלמתו. רגע, כולם יודעים הרי שהרגש יש מקום. יש עולם שלם סביב הרגש. רוב הכסף בעולם הולך על רגש, לא על שכל. נכון? העסקים הכי גדולים, זה עסקי הבידור. שם הנופל הכי כסף הכי גדול. אומנות, מוציאים מיליונים, מיליארדים על מוזיאונים ועל אסתטיקה, זה עסקי הרגש. מביא תועלת. ואפילו אם נאמר שאינו דבר לעצמו, כי אם התחלשות השכל, אבל החוכמה העליונה בחרה זאת ההתחלשות לשימושה, תקרא לזה איך שתקרא לזה, פרצוף, זנב, כולם מודים שהחיים של האדם מבוססים גם על הרגשת החיים שלו. גם על זה שהוא כן, חש את הדברים, בוחן אותם דרך הלב שלו. כן, כן.
כשאמרת גם בנוסף למה יש את הרגשת חיים.
אה?
כשאמרת גם נוגע לזה שאדם מרגיש את החיים עם הרגש, איזה דברים בן אדם יכול להרגיש את החיים?
לא, כשאמרתי גם, הכוונה גם למאן דאמר הזה. שהרגש הוא זנב. אז זה אתה שואל.
רק עם הרגש אפשר להרגיש את החיים. אין עוד כלים כדי לחוות משהו.
יש, נכון, אבל למה אתה יכול לחוות את החיים עם החושים? אבל החוויה הרגשית, כמו שאנחנו נראה, היא חוויה הרבה פעמים מטעה, משקרת. חוויה שצריך מאוד מאוד להיזהר ממנה כשהיא עומדת בראש. אתה חייב כל הזמן את הבקרה של השכל. אם אתה רוצה לפגוש את החיים רק ברגש, זה דבר מאוד מסוכן. אם אתה רוצה לפגוש את החיים בלי הרגש, זה גם כן מסוכן. אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. לכן צריך תמיד להעמיד מי בראש ומי אחורי. אבל צריך לבנות את הרגש, שיהיה רגש אמיתי, לא רגש שקרי. אנחנו יודעים שאפשר להתרגש מ... ריקוד בשמחת תורה, כמו שאפשר להתרגש מזמר בקיסריה, גם כן. נו, אז אנחנו רואים שהרגש זה דבר שאפשר לסמוך עליו. מה עושים? אז אפילו אם נאמר שאין עוד דבר לעצמו, כי אם התחלשות השכל, אבל החוכמה העליונה בחרה זאת ההתחלשות לשימושה בעבור אותם הטובות הרבות שהרגש הער והמפעל מסבב אותם. כלומר, ברור שרגש זה חלק מהכלים של החיים. אף אחד לא, אין מאן דאמר שסובר שצריך למחוק את הרגש. על כן, על פי העצה העליונה, המחשבה העליונה, שניים הם. כלומר, מה זה בתחילה עלה במחשבה? הכוונה שזה רצונו של ריבונו של עולם. במחשבה, ברצון האלוקי, ככה הוא רצה שיהיה רגש. עלה במחשבה, בא לומר, אל תסתכל עכשיו מה זה, זנב, לא זנב, זה לא מעניין אותי. עלה במחשבה. המחשבה האלוקית, הכוונה, ככה הוא רצה שהדברים יתייסדו. איך הוא בנה אותם זה עוד שאלה. מה הוא רצה זה שאלה אחרת. מאשר מה בסוף הוא ברא. עלה במחשבה זה דבר מאוד חשוב. כשעולה במחשבתו של האב לגדל את בנו להיות תלמיד חכם. והבן לא נהיה תלמיד חכם. נו, אז מה? אז בגלל זה הוא לא צריך להעלות את זה במחשבתו, להיות פרודוקטיבי. תגיד לי, שמה, לא יצא ממנו שום דבר, אז בואו נראה מראש, נלמד אותו להיות מהנדס, משהו קטן, מה פתאום? תפגיש אותו עם הקודש, ילמד בתלמוד תורה. הקודש הזה יתפוס מקום מאוד חשוב, זה אישיות אחרת לגמרי, אדם שהוא הצטמצם רק במשהו פרגמטי שמכיתה א' כבר מלמדים אותו אנגלית ומכינים אותו לבגרות וזה, לילד שאף על פי שאתה יודע שהוא יהיה גדול ויעסוק במקצוע מעשי, אף על פי כן אתה מפגיש אותו עם הקודש. יש לכל החיים שלו רקע אחר לגמרי, אתה חי באטמוספירה אחרת לגמרי, מיד מרגישים את זה. ההתהלכות שלו, הרצון שלו, איך הוא יחנך את הילדים שלו. עלה במחשבה זה דבר מאוד חשוב, עלה במחשבה זה התשתית שממנה אנחנו ניגשים לכל מעשה. כל אבא שמחנך את הילד שלו, אתה שואל מה הוא עושה בעצם? נותן לו סוכריה, נותן לו עונש. אומר לו פוצי מוצי, מלטף לו את השערות. אבל מה עלה במחשבה של האבא? לחנך אותו, זה משימה ענקית, אבל פשוט משתמש בכלים של הילד, אבל העלה במחשבה, תביא יצור ממאדים, והוא יראה, האבא מחנך את הילד, שהוא אגיד, אני לא ראיתי פה, עקבתי אחריו יום שלם, לא ראיתי פה שום כוונה לגדל את רב שמעון שקופ, לא ראיתי, מה אתה רוצה? מה הוא עשה? מה שכל האבות האחרים עושים? האם זה משפיע? בוודאי שזה משפיע. העלה במחשבה, מה שאני רוצה להוציא מפה זה דבר קריטי. זה סוג אחר של חיים. אם אני רוצה, אם יש רופא, אדם מביא את האביב הזקן לרופא גריאטרי שמטפל בזקנים, יש רופא טוב, מצטיין, אבל יש לו השקפת חיים כזאת ש... זקן, תן לו, עזוב, תן, כשיגמור כמה שיותר מהר, חבל להאריך את החיים. ויש רופא פחות טוב, אבל יש לו השקפת עולם ש... זה לא ענייני, קדוש ברוך הוא, אני מטפל בו כמו שמטפלים בילד, לא מעניין אותי מה החשבונות האלוקים. למי הולכים? עלה במחשבה מאוד משפיע. כן.
זה משנה איך זה נראה בפועל, כמו אם זה נראה טוב או לא, או כשבוכו הוא רצה את זה, אז כנראה שזה משמעותי.
זה משמעותי
אבל
בדיוק.
אבל זה אסור להגיד שאלוקים רצה, מתחילה דבר שהוא בעצם רגש, זה בעצם התחשות השכל.
לא, התחשות השכל זה רק האופן שהרגש עובד. זה לא משנה.
זה כלומר, שאלוקים ברא את הרגש...
תקרא לזה התחשות השכל.
הוא רצה רגש שהוא בפועל יצא כהתחשות השכל.
נכון.
כלומר, גם לפי הדעה שאומרת שזה התחשות השכל, בפועל זה התחשות השכל, אבל ברצון זה לא היה התחשות השכל.
לא זה לא היה התחשות השכל, זה היה רגש. התחשות השכל נראה לנו כדבר שהוא בווליום נמוך, נכון? שכל מינוס.
מה זה התחשות השכל? זה המילה עצמה, לא...
נכון, אבל ההתחשות השכל הזאת, כשמחלישים את השכל יוצא מזה דברים מאוד מעניינים, רואים שזה עולם בפני עצמו. זה לא שכל חלש, אתה מבין? מה זה בא לומר התחלשות השכל? זה בא לומר שהרגש הוא לא ביקורתי. הרגש הוא שכל מטושטש. כשאתה שומע מוזיקה, אוי ואבוי אם אתה תעבוד עם השכל. רגע, עכשיו היה סולם פאמז'ול ועכשיו זה ירד, עלה, ירד, ירד, זה עשה את זה שלוש פעמים. ככה לא שומעים מוזיקה, אתה חייב להחליש את השכל, אם לא, לא תעבוד. נכון או לא? מה זה להחליש את השכל? הכוונה להוריד את הביקורתיות ולתת לחיים. להיפגש עם הדבר עצמו, זה נקרא החלטה של החלשת השכל. כשאתה עושה את זה, יוצא מזה דברים נפלאים.
זה בכלל לא שכל, אבל אני חושבת מוזיקה. יש להגדיר מה אני שומע, מה אני...
מוזיקה זה לא שכל? אתה לא יכול לעשות דוקטורט במוזיקה?
יכול, אבל כשאתה שומע מוזיקה.
יפה.
אתה יכול לעשות שתי דברים. אתה יכול להגיד עכשיו סולם כזה, סולם אחר וכולי, זה משתמש בשכל. ואם אתה מקשיב למוזיקה, מה שרוב האנשים שצריך לעשות שהם מקשיבים למוזיקה, אלא אם כן אתה עכשיו פועל עם מוזיקה, זה פשוט להקשיב למוזיקה, שזה בכלל לא קשור לשכל. אז זה לא שכל חלש, לא יודע כולי זה שכל חלש.
זה שכל חלש, כי זה מושתת בסופו של... תגיד לי, מי שמשתמש בשכל שלו ללמוד מוזיקה, האם זה משפר את הנגינה שלו?
מי שמה?
מי שלומד מוזיקה. הוא לומד בקונסרבטוריון, לא לומד רק ככה באינטואיציה. זה משפר את הנגינה שלו?
שבא שלו נגיד, זה יכול להיות.
משפר את המוזיקה שלו או לא?
כן, כי זה קשור.
למה?
כי השכל קשור
לרגש. בדיוק, זה משהו שכלי.
הוא מעמיק, סליחה. פשוט נראה כאילו השכל הוא פשוט מעמיק את הרגש. נראה שבדיוק שני ניגודים. זה לא, לא יודע, לי זה קשה לתפוס שהשכל, שהוא דבר אחד שהוא קר וביקורתי, לעומת להגיד שאם אני מחליש אותו, אז בעצם הוא נהיה חמימות רגשית. אתה נשמע? זה פשוט לא מסתדר. אולי יש פה משהו חלשי. כאילו כשאתה לוקח אותו בקיצונות אחת, הוא פועל ככה. כשאתה לוקח אותו בקיצונות אחרת, אז הוא פועל ככה.
אז כאילו, אם אנחנו אומרים שזה לוקח את השכל, לוקח את אותה תכונה, זה קשה לתפוס שיש משהו שאתה לוקח את התכונה שלו, וכשאתה מקטין אותו, אז הוא כבר נהפך להיות, כמו שהוא אומר, חמימות וחיבור אינטואיטיבי.
לא, למה קוראים לזה שכל? אני אסביר לכם למה קוראים לזה שכל. כי זה בנוי על איזשהו היגיון. זה בנוי על היגיון מסוים. כמו הדוגמה שנתנו בפעם הקודמת, כשאדם לומד נהיגה, הוא לומד עם השכל, נכון? עכשיו, כשהאדם נהיה מיומן, אז הוא מחליש את השכל, הוא לא צריך כבר לנסוע עם ביקורת, נכון? אבל יש שם היגיון. מתי לוחצים, מתי מסובבים, מתי, נכון? אתה יכול לקחת את הנהיגה של הבן אדם, לנתח אותה במחשב. אתה יכול לנתח אותה במחשב, להגיד בדיוק מה הוא עשה, למה עכשיו, למה לא שנייה לפני כן. זה שכל.
יש בזה שכל.
אם אתה מגביר את השכל, מה? זה שכל, מה זה שכל? הכוונה, יש בזה תבונה.
לא רגש, זה לא
אהבה.
לא,
לא
משנה.
זה שבגלל הכוונה
של דמיון יותר, זה כוחות חיים כאילו. אם יש חיים ויש ללמוד את החיים, להגדיר את החיים ולחיות את החיים. ברור שכדי להגדיר את החיים אני צריך היגיון, וברור שבזה שאני חי חיים ויש בחיים האלה היגיון, אחרת היה יוצא, לא יודע מה היה יוצא. ברור שיש היגיון בשניהם, אבל זה עדיין שני דברים אחרים לגמרי. זה לחיות את החיים, וזה להגדיר את החיים. עכשיו, להגדיר את החיים עושה לחיות את החיים, ולחיות את החיים, יכול להיות שאני אגיע למצוא שאני יכול להפיע זה גם להגדיר את החיים.
זה כמו רב נחמן, מה הוא אומר? יש לו איזה שיר כזה, יש שיר ששרו, נכון? וכל דבר יש שכל, לא?
אז
תורה לך. נו, מה הוא אומר שם?
שיסתכל בשכל, צריך להסתכל באש.
בשכל של כל דבר, נכון? מה זה בשכל של כל דבר? מה, ומתי אתה רואה נמלה, אתה מסתכל על שכל? אתה אומר, אתה חש את הייצור הזה. יש שכל בכל דבר, יש חוכמה בכל דבר, אתה יכול להיפגש אותו עם שכל חזק, כלומר, להפעיל רק את הכוח ההגיוני, ואתה יכול להיפגש עם השכל, ממה אתה נהנה? אתה נהנה, לאסתטיקה יש חוקים. כשמלמדים אומנות, מלמדים אותך איך פרצוף נראה טוב. יש לזה יחסים מסוימים, 1:1.6 נדמה לי, לא זוכר. יש לזה שכל. אבל אתה לא משתמש בשכל הרגיל ההגיוני. אז הרב אומר שהיצירה הזאת, שאתה נפגש עם דברים בצורה של רגש, אתה קורא לזה, זה שכל חלש. עובדה שאפשר לשפר את הרגש על ידי השכל. עובדה, זה בנוי על איזה שהם חוקים. אתה לא משתמש בה, אתה לא פגש אותם בכוח ההגיוני הרגיל, אתה פגש אותם בכוח ההגיוני חלש. הכל זה שכל.
מה שאני מביא דוגמה נגיד, כשאני לומד אומנות, אני לומד שהיחס בפרצוף כדי שיראה טוב, זה 1:1.7, לא משנה מה. זה השכל, וזה הגדרה של שכל. זה לא רגש, זה שכל.
זה שכל, זה מסביר לך למה התחושה שלנו נהנית מדברים אסתטיים בצורה מסוימת.
זה הלוגיקה של החיים.
בדיוק, יפה, זה נקרא רגש.
זה כבר, אבל זה כבר השכל של הרגש, זה לא הרגש. כשאדם לומד איך מציירים את פרצוף באוניברסיטה, היום לומדים מקום באוניברסיטה, באקדמיה, לא, אין שם אפילו לוח.
בסדר, אבל הוא לומד את הרגש, האדם הזה...
האם אדם יודע איך זה לצייר פרצוף?
האדם הזה, בסדר, ודאי שצריך להיות לו כישרון רגשי. זאת אומרת, צריך להיות לו יכולת...
זה לא הרגש שאתה לומד שם.
הוא צריך יכולת להחליש את השכל שלו. פעם אמר לי צייר, הוא אומר ככה, ציור טוב יוצא מזה, ככה מלמדים אותם, מאמנים אותם בזה. הוא אומר, הציור אסור לו שיעבור מהעין דרך המוח לתוך היד. הוא אומר, מאמנים אותנו שזה עובר ככה, ישר לתוך היד. כי אם זה עובר דרך המוח, זה משבש את התהליך של היצירה. כי אתה לוקח את האינטואיציה שלך ושופך אותה ישר לתוך הציור. אם אתה מתחיל לחשוב על זה, רגע, אני אזיז אותו טיפה ימינה וזה משבש.
אולי להעתיק משהו, לא?
אה?
לגבי להעתיק משהו?
לא להעתיק. אתה רוצה לחוות איזו חוויה מהמציאות, ואחרי זה להוריד את החוויה לתוך ציור. וזה המון שכל, היום אנחנו לא יכולים להגיד שרגע זה לא שכל, היום הכל, פרסומת הופך להיות שכל, וניתוח פסיכולוגי של האדם זה שכל, ומסביר לך את החוקים של הנפש, של הנפש חוקים. רק אני לא פוגש את הנפש של השני על ידי שאני לומד את החוקים. אם אני רוצה לעשות את זה בצורה משוכללת, כן, יכול ללמוד פסיכולוגיה. ואני משכלל את היכולת הרגשית שלי.
הרגע זה לחיות את השכל.
בסדר, אנחנו רק מנתחים מה זה היכולת לחיות את השכל. זה רגש, זה שכל חלש. טוב, ניתן עוד קצת ל...
השאלה היא אבל למה כשזה מוגבר, כאילו עכשיו אם דרך מהקל אל הכבד, למה כשהשכל באמת הוא כוח או כוח חזק, למה הוא לא מתלווה אליו אותו, למה הוא לא כולל בתוכו את הרגש?
כן, אז זה למדנו כאן, שזה שני הכוחות, כשהם עובדים ביחד, הם מחלישים אחד את השני. לכן האיש והאישה נבראו...
שתי כוחות, אז...
איך שתקרא לזה, אם זה כוח, זה לשני המנדה אמר. כששני הדברים האלה, כשאתה מגביר כוח אחד, זה כמו חירש, האוזניים שלו נסתמות, העיניים שלו נהיות יותר חדות. הוא לא רואה טוב, השמיעה שלו מתחזקת. זה אותו כל כוח של הנפש. הנפש יכולה לראות, לשמוע, לחשוב, זה הכל. נפש של האדם היא אחת. זה הכל אותו כוח. טוב, בואו נתקדם קצת. כן.
שאלה, לפי מה שאמרנו, זה דומה למה שאומרים שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין וצריך...
כל פעם שכתוב בחז"ל עלה במחשבה זה אותו עיקרון.
זאת אומרת שאנחנו שואפים לאידיאל שכשהוא היה בחינת אידיאל הוא לא יכול להתאים את המציאות.
הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאי אפשר לבצע, שיתף איתה נידה אחרת הרחמים. מה אומר הרמח"ל במסילת ישרים? כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. הכוונה שהעולם מתנהל על פי הדין. רגע, אבל כתוב שרצה לברוא אותו במידת הדין, ובסוף התחרט. מה הכוונה? מידת הדין תמיד קיימת. כלומר, אם אתה תעשה משהו רע, תמיד תחטוף על זה. לא תחטוף על זה מיד. אבל העולם מתנהג לפי חוקים קצובים. אין ותרנות. יש רחמנות, יש תהליכים, הדברים לא מיד מקבלים תגובה. אבל העולם הזה מתקדם לקראת יהודו בצורה בהירה, ברורה. אין אף אחד שיכול לעצור את התהליך הזה. מידת הדין. רק ההתנהלות. ביום יום היא התנהלות של רחמים, שלא מיד אתה חוטף, לאט לאט, נותנים לך הזדמנות, תחזור בתשובה, אבל בסוף לא תחזור בתשובה. החוק הוא הקובע, אין מה לעשות.
רציתי לשאול, האם זה משהו שכאילו העולם לא יכול לעמוד בפניו, בגלל זה הקדוש ברוך הוא משתף עם תמידות הרחמים, ואנחנו כל הזמן צריכים להיות באותה שאיפה, זה כמו שבשביל שהנשמה תופיע צריך גוף. בסופו של דבר אנחנו רוצים להתעלות למדרגת נשמה. פה בעולם הזה אתה לא יכול לחיות בצורה נשמה. אתה צריך אבל בעולם הזה להתעלות למדרגה של נשמה נטו. אתה לא תגיע לזה, אבל זה מה שאתה צריך להתעלות עולם. ככה גם לגבי מידת הדין, הקדוש ברוך הוא משתף פה עם המידה, אבל אנחנו צריכים לחיות במצב כזה.
כן, הכוונה שאתה צריך לחפש את האמת. אתה צריך לחפש את האמת, אתה לא מוותר, אנחנו לא נוצרים.
אז לפי זה אנחנו באמת בסופו של דבר צריכים להתעלות לשכל הטהור בלי שום רגש.
כן, לא בלי שום רגש, זה משהו אחר לגמרי. עם הרגש, זה בדיוק הנקודה.
נכון.
לקחת את הרגש איתנו, אבל לא להיות רגשי שכל היום מחפש חוויות. אנחנו צריכים לחפש את האמת, אבל לשתף את החיים יחד עם האמת הזאת. לחיות את האמת.
זה העניין שהוא כותב בשורה הבאה, שעל כן על כל... על כן, העצה העליונה, המחשבה... בעצה העליונה, המחשבה העליונה, שווים הם.
שניים הם.
זה הגרסה
הישנה.
כתוב שווים.
שניים הם. כי זה למען דאמר לא יכול להיות שווים, גם למען דאמר שני פרצופים הם לא שווים.
לא, אבל שהם כאילו שני פרצופים שהם שווים ברמה, ככה ראיתי את זה. שבהתגלות זה בצורה של זנב התגלה, זה המן דאמר.
לא, אבל זה אותו דבר, כשהוא אומר שניים מהם הכוונה, באמת יש להם כל אחד מקום בפני עצמו.
אבל מקום שווה.
לא שווה, כי זה לא שווה באמת.
בהתגלות זה לא שווה. זה מה שאנחנו אומרים. שבהתגלות זה נראה לנו פה בעולם בתור זנב, שהשכל הוא המנהיג והרגש הוא...
לא, כן יש בכל זאת אחור וכלים, אנחנו נראה את זה בהמשך, מאוד מדגיש את זה אחר כך.
אבל מה שמיכל אמר, מה המחשבה הראשונה שאתה?
המחשבה הראשונה, הכוונה תמיד קיימת בשאיפת האמת, תמיד אני צריך לחתור לברר את הדברים לאמיתם. איך עושים את זה? זה עוד שאלה. כן? יש סוגיה פעם, באמת עוד סוגיה שהיא מאוד מאוד חשובה. למשל, כשאנחנו רוצים לגזור גזירה לציבור, זו סוגיה ארוכה שהיא מאוד 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 יסודית בעיניה. כשאתה רוצה עכשיו לדעת מה עושים... הנוער עכשיו יש לו אינטרנט, לא יודע מה. איך אתה... זה מה יש. יבואו אנשי השטח, אנשים שנמצאים בציבור, כדי לך תרד מהעצים, מה שאתם לומדים בישיבה זה... עזוב, כבר זה לא נמצא, החבר'ה כבר נמצאים בעולם אחר. מה אתה אומר, מבטרים או לא? מה שעושים הרפורמים. מה שעושים המודרן אורתודוקסים, שהם מוותרים לחיים בגלל שהם לא מסוגלים להכיל את האמת. מה עושים? אנחנו לא מוותרים על האמת. מה שכתוב בתורה הוא שהיה, הוא שיהיה תמיד. איך לעשות את זה? איך למה? בגלל שצריך לקיים את התורה, אז עכשיו נער בסיכון שהוא חצי כיפה, יוריד אותה וזה, תגיד לו שאתה מקיים את הריאגו, כלום, מה פתאום? אבל עדיין זה השאיפה שלי. המטרה שלי להביא אותו לקיום מצוות. אני לא ייצור קהילה של חצאי מקיימים מצוות בגלל שככה תתקרב אותם ליהדות. אני לא מוותר, זה הנצרות, כל האידיאולוגיה של הנצרות, הוותרנות הנוצרית זה היסוד שלה. העולם הזה הוא רחוק מהעולם הבא, אין שום אפשרות לקשר ביניהם. האמת היא בלתי ניתנת לגישור במציאות הזאת. אי אפשר. האדם הוא יצור מסכן, יש החטא הקדמון, זה מושג מאוד יסודי בנצרות. אדם בחטא נמצא, תמיד בחטא. אתם יודעים, שמעתי את שגריר ישראל בוותיקן לשעבר הקודם, שהוא סיפר קצת על הוותיקן, הוא אומר שהוותיקן מוציא, הוא בבעיות כלכליות מאוד קשות.
הוותיקן?
הוותיקן, כן.
שימכרו לנו את אוצרות המקדש.
הם מוציאים כל שנה 600 מיליון דולר, 600 מיליון דולר כל שנה הם מוציאים על השתקת פרשיות פדופיליה של כמרים ברחבי העולם. זה מובנה אצלם, איך אתה לא מתבייש? עכשיו דיברו על האפיפיור, למה אתה משתיק את זה? ארגוני נשים אמרו לו. הוא השתיק על הפרשיות עכשיו, כל חודש צץ הפרשייה כזאת, על איזה קומר. והם משתיקים את זה. זה לא מוסרי, מה אתה כס הקדוש ואתה משתיק את זה? אבל זה תפיסת יסוד בנצרות. שהאדם לא יכול לחתור אל האמת, הוא תמיד מסכן. האדם בעולם הזה הוא כרוך עם החטא, הוא נמצא בגיהנום והשטן יחד איתו ואין מה לעשות, זה מה יש. זה, כן, 600 מיליון דולר בשנה הם מוציאים על משפטים ברחבי העולם. דבר ידוע. אז מה זה עלה במחשבה? זה מה שיצאנו במחשבה, עכשיו אנחנו לא ותרים על האמת. שיגידו לנו מה שהם רוצים, אנחנו לא מעניינות, אנחנו חפשים את האמת, מאמינים שסוף האמת לבוא. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת.
מה הכוונה האמת? השילוב בין השכל
והרגש? אמת, הכוונה לשאוף לחיים השלמים, למה שהתורה רוצה מאיתנו.
בעניין של השכל והרגש, של השתי פנים, מה עלה במחשבה תחילה?
זה עלה במחשבה... מה?
זכר ונקבה אברהם, זה המחשבה תחילה.
כן. זכר ונקבה, גם השכל וגם הרגש. שניהם עלו במחשבה, שניהם חשובים. למה? כי האדם באשר הוא אדם, הוא בעל שכל, הוא צריך לחיות חיים שלמים. הרגש עם כל מציאותו, הוא רק ממציאות כוח השכל שנתמעתה בהירותו, והיא לכוח מדמה ומצייר. אבל הלא גדולות עשה ועושה בארץ. זה לא סתם הרב אומר את זה, מה זאת אומרת עושה בארץ? בזה שהאדם הוא יצור שנמצא בארץ עם רגשות, עם חיים, עם... לטובת ההשתלמות הרוחנית והחומרית, על כן המחשבה העליונה תקציע לו מקום מיוחד, כי צילה שלמה של מערכה גדולת ערך. אומנם מציאותו הפועלית של הרגש, לא הוא צריכה למידה זו של יצירה מערכה לבד, לא צריך בשביל זה לשים כוח נפרד באדם. מאחר שדי לה בהקלשה מועטת של מאור השכל, כשהוא מושפע, וכשהוא מושפע במידה המצומצמת על הנפש האנושית, יצא הרגש לכל דרכיו. שהוא... לנחלה מיוחדת לאישה של המין האנושי, האם, בעלת תורת האם, הקוראה לעזר המוסר את הטעם ואת החן הטוב. אז הרב אומר כאן הרבה דברים במשפט הקצר הזה. כשהשכל מושפע במידה מצומצמת על הנפש האנושית, קוראים לזה רגש, שהוא נחלה מיוחדת לאישה של המין האנושי. כן. אז את בעלה תורת האם, שמע בני מוזר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. באמת, מה ההבדל? למה אישה? מה, אישה זה התורה ואבא זה, אבא זה מוסר? אלא שמע בני מוזר אביך, מה הכוונה? שאבא, מה התפקיד שלו? לייסר. הוא בא, זורק בבית משפט, מסילת ישרים, פצצה. האמא אומרת, תן לו להירגע, שכנס למטבח, אני כבר אסדר אותך. תורת, מה זה תורת? זאת תורת המנחה, זאת תורת העולם. מה הכוונה זאת תורת? איך מורידים את זה לשטח? זה האישה, היא חשה את המציאות הרבה יותר חזק ממנו. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, ציטוטים מאורות הקודש. איך לוקחים את אורות הקודש והופכים את זה לחתיכת חיים? זה האיש שאין לו כישרון. הוא חי בסרט. האישה חיה במציאות. אם האישה מחוברת טוב לתורה, אז האישה לוקחת את האמירה הזאת של הבעל ועושה ממנה תורה שלמה. מהלכים במציאות, בנפש של הילד. אז האבא מייסר, אומר את האמת, ואי אפשר לוותר על האמת. אבל האם, היא עושה מזה בית. מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא ביתי. למה זה בית? מה זה בית? בית זה המקום של הבן אדם במציאות. האדם, אם הוא ראש בשמיים, זה דבר טוב, אבל צריך לשים לו בית בארץ. מה זה בית? אם היית חי בחוץ, היית חי כמו בג'ונגל. בית זה אומר שהבן אדם הוא לא בעל חיים. אתה צריך לייצר לו איזה מרחב, כדי שהרגשות שלו יתפתחו. מקום שבו חיים כמו בני אדם, לא כמו חיות. וזה בית. האישה נמצאת בבית. פעם שמעתי מישהו תיאוריה, למה היום יש הרבה ילדים עם בעיות המשמעת והנוער ראשית עובדת. אחת הסיבות לזה, בגלל שהאימהות לא נמצאות הרבה בבית. מה קורה כשאימא לא נמצאת בבית? ראיתם פעם ילדים שהם לבד. חוק הג'ונגל שולט שם, היא הילדים, נו, זה הרעיון שלי, הילדים. כן, הם אוכלים אחד את השני. כשאימא נכנסת לבית, היא מרככת, ככה אסור, ככה מותר, ככה... היא נוצרת אווירה אנושית. לוקחת את ה... מחנכת הילדים. יש לה כוח עצום בזה. וצריך לשמוע את העצות של האנשים בדברים האלה. לא שהיא מוותרת. היא רק אומרת, בוא נעשה את זה לאט לאט. אני יודעת איך עושים את זה. תן לי, אני אטפל בו, בסוף הוא יבוא איתך לבית כנסת. אל תדאג. אם תגרוש את הבר שאתה זה, הוא יהיה נער בסיכון צ'יק צ'אק. כן.
אז העלה במחשבה זה בעצם הגבר, נכון? שהשכל בריא, שאחד, זאת אומרת, הוא אומר אמירה והוא מצפה שזה מיד ייושם בצורה שלמה, אבל מה שקרה בפועל זה בעצם האישה.
כן.
שזה זנב.
כן. אבל פי שהרב גם מתכוון כאן שעלה במחשבה שזה גם לגבי הרגש. הכוונה שעלה במחשבה שהרצון האלוקי, עכשיו לא משנה אם הוא ברא את זה כחלשה של הזכר, והוא רוצה לכתחילה שייצר מזה רגש. זה לא שכל, שכל בעייתי. כשאדם לא משתמש בשכל עד הסוף, אז יצא מזה עולם שלם.
אני יודע שכאילו מה שיצא בפועל זה שהאישה היא זנב. אבל במחשבה תחילה היא לא זנב. כאילו בפועל, בעולם הזה השכל הוא...
לא, אני הדגשתי ביחס למדרש שהוא הביא, שכשעלה במחשבה, הכוונה, צריך לדעת מה הרצון האלוקי. כשאתה רואה מישהו שלא יצא לו להיות מהנדס, אז הוא רק יודע מה זה. דוד המלך יצא מכל מיני סיפורים מוזרים של יהודה ותמר ורות ו... אז אתה אומר, בדיעבד, אבל מצד הרצון האלוקי, ככה עלה במחשבה. בני ישראל היו במצרים 400 שנה. אתה יכול להגיד בדיעבד. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, מה הוא אמר לו? ברית בין הבתרים. ועבדו ובינו אותם 400 שנה. ואחרי כן זה לא בדיעבד. וכשמשה רבנו נפרד מעם ישראל, מה הוא אומר? ידעתי שאתם תחטאו, נכון? מה שאתה אומרת? זה בדיעבד? לא, זה חלק מהתהליך של בניית העם. ואחרי כל החטאים שלנו במדבר, אומר הנביא, תחטא אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. כלומר, עלה במחשבה, ריבונו של עולם בראת העולם הזה באופן של עליות וירידות וקימה קימה, לא בצורה פרפקציוניסטית שהכל חלק. ככה אומר הרב שיעקב חשב, כשהוא ראה את רחל, הוא חשב שככה התהליך ההיסטורי של עם ישראל יקרה. למה? כי מה זה רחל? רחל זה הדרך, נכון? אמרנו שהאימא זה הבית. זה איך הדברים מופיעים בשטח. אז איך הוא חשב שעם ישראל יתפתח? כי היא האימא של עם ישראל עכשיו. בצורה בהירה, הכל בסדר, מחיל אל חיל. לכן יעקב מיד ראה אותה, ידע שזה, בפנים שלה רואים, הכל נראה טוב. על רחל, מה הוא ראה? לא, על לאה הוא לא ראה כלום. כי רחל היא נסתרת. אז הרב אומר שזה התהליכים שבהם העם ישראל מתפתח, דרך תהליכים הפוכים, דרך גלות, דרך איסורים, דרך מצבים שונים שהם לא לכתחילה. אבל כך עלה במחשבה.
המחשבה תחילה זה לא בלי הדרך, זה כאילו המטרה.
כן. זה הרעיון שעומד בתהליך הארוך הזה שאתה לא יודע את סופו. ככה הוא רצה. ככה לכתחילה ריבונו של עולם רצה.
בדיעבד.
לא בדיעבד. בפועל...
הדרך לזה היא כך.
בדיוק. עלה במחשבה לחנך את הילד. הדרך לזה זה לתת לו סוכריות. דיברנו על זה בקשר להקדמת הרמב״ם לפרק חלק, לא? שמה צריך לרמב״ם? מהרמב״ם לומדים שמותר לתת סוכריות לילד. אף על פי שלכתחילה צריך לחנך את האדם לעבודת השם לשמה. אומר הרמב״ם, אבל הוא לא יכול לשמה, ילד לא יכול לשמה. אין לו תפיסה של לשמה, הוא לא מסוגל. אז מחנכים אותו במה שהוא מסוגל, וזה לכתחילה. הרמב״ם לא נתן לך בהקדמת פרק חלק עצות למחנך בדיעבד מה לעשות אם יש לך ילד פושטק. לא, לך תחילה, הוא צריך לאהוב את התורה, למד את הסוכריות, ג'ינסים, לא אוהב אותו שוב. הוא הכל קודש קודשי. לא, הרמב"ם מתאר תהליך של ילד. עלה במחשבה לברוא אותו צדיק. איך בוראים אותו צדיק? על ידי תהליכים בפועל, זה נעשה בדרכים ש... שונות ומשונות.
זה מי שחושב לעשות מצווה גם באיזשהו מקום, מקבלים קצת
מהשכר?
זה משהו אחר, זה משהו אחר. מי שחשב לעשות מצווה ונאנס, מעלה עליו הכתוב כאילו, זה מצווה עושים אותה בגוף. מצוות בשונה מלימוד תורה עושים אותם בגוף. זה המהר"ל מסביר באריכות בתפארת ישראל, למה המצוות הן בגוף? כי נר מצווה ותורה אור. צריך להבחין מה זה נר, מה זה אור. בכל אופן, אבל מי שיש לו את הכוח, אז המהר"ל שם מדגיש שמי שרצה לעשות מצווה ונאנס, הכוונה שמה שעצר אותו זה רק שמישהו תפס לו את הידיים. תכלס, מבחינת כוח הרצון שלו, הוא יכל עכשיו לבצע את זה. אבל אדם רגיל, כל זמן שהוא לא מבצע זה, הוא לא החליט. הוא רק חושב, הוא אמר שהוא ימכור. לכן צריך קניין. למה צריך קניין? אז אומרים ראשונים, קניין זה גמירות דעת. כל זמן שאתה לא נותן לו, אין לך אומץ. עשית את החתימה, דבר צריך, אם אתה לא עושה אותו במעשה, זה סוגיה אחרת. כן.
הרגש זה עבודה לחיים.
מה זה?
שאדם מרגיש איזה משהו בקודש, איזושהי אמירה בקודש. אז הוא חי את זה, זה בעבודה לחיים.
אז זה אומר שהוא חי את זה או מה?
זה בעבודה לחיים, כי הרב אמר שהאישה היא לוקחת את הדברים בכל הרגש. הרגש זה כבכל העבודה לחיים של הדבר.
כן. כן. אנחנו רואים את זה. תורה, תפילה. מה זה תורה? שכל. מה זה תפילה? זה להחזיר את הרגשות האלה בתוך החיים. אבל את הדברים האלה עוד נראה בהמשך את כל היחס בין ה... טוב, בעצם אנחנו כאן לא יכולים להתחיל פסקה חדשה. נשאיר את זה בפעם הבאה.